שלום רב לצופים, שלום רב לרב אורי שרקי.
שלום ברכה.
הרב, היום אנחנו בפרשת פנחס.
אכן.
הקנאי.
הקנאי, כן.
שגלגולו אחר כך עד אליהו הנביא. והם מדברים על קנאות. ומה שעושה פנחס זה אקט אלים ביותר. הוא נכנס עם חרב ומשסף שם על ימין ועל שמאל. לא, כמובן קודם את ה...
עם רומח.
עם רומח, עם רומח. אבל עדיין אמר בריתי שלום. איך אפשר לחבר בין האלימות של המסע הקנאי, והמסע הקנאי הוא בדרך כלל אלים, לבין בריתי שלום? לכאורה קצוות שלו
התפגשו
לעולם.
כן, אתה יודע, רואים שהטקסט בכוונה מחזק את הקונטרסט. כלומר, גם במושגים של תקופה עתיקה מאוד, ימי קדם, היה ברור ששלום וקנאות זה לא בדיוק הולך ביחד. ואף על פי כן הכתוב אומר לך, הנני נותן לו את בריתי שלום, תחרת אשר קינא לאלוהיו, רוצים פה להדגיש משהו. המדרש אומר שביקשו השבטים לגנותו. אמרו, ראו בן פוטי זה שפתאום אבי אמו עגלים לעבודה זרה, כלומר הוא היה צאצא סך הכל של יתרו באיזושהי צורה. ואז ייחסו את האלימות שלו לשרית של אליליות, של פגניות. ולכן היה צריך שהכתוב יבוא ויעיד במפורש, הנני נותן לו את בריתי שלום. וזה מלמד אותך שיש קנאות ויש קנאות. יש קנאות שבאה מתוך אהבה, ויש קנאות שבאה מתוך עצבנות. בדרך כלל הקנאות זה עצבנות. אצל פנחס זאת הייתה אהבה. אהבה לא לזמרי כנראה, אלא אהבה...
בהחלט, הוא לא יכול להעיד על זה. כן.
אבל כנראה אהבה לעם ישראל. כלומר, כתוב, ויר פנחס, אמרו חזל, מה ראה? ראה את המגפה. ראה שהמגפה לא נעצרת, למרות שמשה כבר עשה דין בפושעים וכו'. אז הוא הבין שיש משהו שהוא צריך...
מעכב את התרופה. מעכב.
אז מתוך אהבת ישראל, הוא היה צריך להבחן מהי הנקודה שצריכה טיפול.
ודאי נדמה שבכל היחס לקנאות ביהדות, וגם אם אנחנו יוצאים מתוך המקרא... לפרשנות שלה, לתורה שבעל פה, יש משהו מאוד אמביוולנטי ביחס. מצד אחד, בכל זאת פנחס ואליהו, אבל נראה...
משה, מילה שם אליי.
כן, אבל הנה, קח את הדוגמה של אליהו הנביא, אחד הקנאים הגדולים שאומרים שפנחס מתגלגל בו, ועדיין באיזשהו מקום, לפחות לפי הפרשנות המאוחרת, לא רק שהוא עולה לשמיים, בין היתר בגלל
הקנאות היתרה.
הקנאות היתרה שלו, אלא הוא מוחזר כל ברית וברית, ברמה, אתה יודע מה, ברמת המשל על הגוי, אליהו הנביא יושב איתם בכל ברית וברית כדי לראות, הנה, אפילו בבריתות של אנשים שהם חוטאים, שהם נכנסים לתוך עם ישראל. זאת אומרת, היחס אל הקנאות, כי היא מסוכנת הקנאות, צריך מאוד להיזהר.
אני חושב שבלוני לומר את זה, לומר את האמת. כלומר, אנחנו כולנו יודעים, קנאות צריך להיזהר וכדומה. אלא, אבל אתה רואה בכל זאת, שיש נן פרשיות מסוימות של קנאות במהלך ההיסטוריה היהודית. אפילו משימון ולוי יש מה ללמוד, ואחר כך ממשה שאוסף את כל בני לוי אליו, ואחר כך מעשה פנחס, וגם מעשה החשמונאים. כן, שהוא בסופו של דבר מעשה של קנאות, והוא זה שהציל את אמונת המונותאיזם.
אבל מי יכול להחליט מתי קנאות נכונה?
אלא מה, זה בדיוק העניין. הקנאות כדרך קבועה של התנהגות היא פסולה. לכן אמר יעקב אבינו דבר מאוד חשוב, כשהוא ראה ששימון ולוי הם קנאים, הוא אמר, אכלכם ביעקב, אפיצם בישראל. כלומר, הם, כשהם מרוכזים ביניהם, בסודם, בקהלם, כשהם מחוברים זה לזה, הם מסוכנים. אז עדיף שרוב הזמן הם יהיו מפוזרים, ואז הם ירגעו.
זאת אומרת, קהילת קנאים סגורה זה קהילה מסוכנת.
ואנחנו שומרים אותם להיות מצו. לפעמים אנחנו קוראים להם ואוספים אותם. והייתי אומר שמי שלא מסוגל מדי פעם להיות קנאי, חסר לו משהו ברגישות שלו אל הרוע, אל הרשע. כלומר, אם אתה לא אדיש, אתה מוכר באיזשהו שלב להיות נתפס, באיזשהו התקף זמני אמנם, של קנאות.
השאלה, אני יודע, אתה אמרת שבלוני, ויכול להיות שתחשוב שעכשיו אני נוקט בגישה אפולוגטית, אבל נדמה לי, כן, שהתפיסה ביהדות שבעל פה, במיוחד בגמרא, במיוחד בתלמוד הבבלי, יש בה זהירות יתרה מעניין של קנאות, גם לאו דווקא, אני לא מדבר על סייגי, אלא בעיקר מקנאות לאומית. כלומר, יש איזושהי טראומה שהיהדות נושאת בעקבות מרד בר כוכבא ובעקבות מרד, הרי גם המרד בשנת 70 הוא מרד קנאי, הוא מרד שנתפס מתוך קנאות לאומית ודתית, ואולי זה מה שעיכב כל כך הרבה שנים את הגאולה האקטיבית.
אז אתה יודע, אנחנו מכירים את הוויכוח שהיה בזמנו בין יושפת הרכבי לבין ישראל אלדד, כיצד להעריך את מרד בר כוכבא. והרכבי היה לו טענה מאוד קשה. הוא אמר שבעצם הקנאות של בר כוכבא ושל רבי עקיבא היא זו שהמיתה אסון על האומה. אבל מצד האמת צריך לחשוב שאם לא היה מעשה הקנאות של בר כוכבא וגם של רבי עקיבא שתמך בו, ייתכן מאוד שהיינו במצב של אובדן היהדות. כלומר, עם ישראל היה יורד מהבמה ההיסטורית לגמרי, והוא היה מתבולל סך הכל בתוך המרחב הרומי-הלניסטי של אותם הימים. כלומר, גם קנאות כשהיא נכשלת, היא שומרת את הגרעין של התקווה לדורות. אפילו אדם כמו של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא בהחלט קנאי נגד השלטון הרומי, הוא זה שנושא בקרבו את הגרעין של התחייה הלאומית בבוא הזמן.
אבל בנו הוא גובה מיסים של השלטון הרומי.
כן, הם עוברים עכשיו לזמן חדש. זמן חדש, הוא אומר, קוצים אני מחלה מן הכרם. אבל בסופו של דבר הוא יכול להרשות לעצמו שיתוף פעולה אפילו עם השלטון הרומי, בגלל שאביו הוא זה ששימר את הגרעין של הזהות הלאומית לדורות העתידים. כלומר, הייתי אומר ככה, בלי רבי שמעון בר יוחאי, אין לך תיאודור הרצל.
אוקיי, אני מקבל את זה, אבל אתה מסכים שיש איזושהי תפיסה בתוך הגמרא, בתוך התלמוד הבבלי, של שרואים שלא לצורך כאן, מאוד מאוד נזרים מכאן, או מאוד מבועלים ממנה.
נאמר ככה, יש מה שנקרא, האם מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה, או לא, יש סוגיה שלמה שמופיע מספר פעמים בתלמוד. לכל הדעות אומרים, כששעה משחקת לו, אל תנסה. כלומר, אל תנסה להיכנס בדוח, כשאתה רואה שההשגחה ההיסטורית היא נגדך. אבל אתה יכול לשמור את זה לעת מצוא. כלומר, אני לא ראיתי שיש בתלמוד פסילה מהותית, אבסולוטית ועקרונית של הקנאות. אלא כפי שאתה אומר, זה זהירות, כמו שחומר רדיו-אקטיבי צריך גם כן שמירה.
ויש בינינו אנשים שחיים את הזהירות הזאת, ממשיכים לחיות את זהירות הגולה.
בוודאי.
טוב, אני לא חושב שסיכמנו את נושא הקנאות, בוודאי יש עוד תילי תילים. בדיוק. אבל אנחנו, הפרשה היא מגוונת, ולכן אנחנו נעבור לנושא אחר. מפקד נוסף.
ספר במדבר מתחיל במפקד, מסתיים במפקד. המדבר הוא הזמן של הפירוק. במדבר הכל מתפרק. כל הבעיות שיכולות לצוץ בחברה עולות וצפות על פני השטח. בעצם שלמה במדבר הוא ספר הבעיות. איך מתמודדים עם בעיות? צריך קודם כל שיהיה ציור מסוים של הסדר. הסדר זה המפקד הראשון. וצריך מתוך הסדר להגיע אל הבלגן, ומתוך הבלגן חוזרים אל הסדר. כלומר, זה כדי לתת מסגרת, אפשר לומר, שלכל הצרות שבעולם, כל הבעיות שהתעסקנו בהן, הן נתונות בתוך סדר כולל. כמו שרבי נחמן ברסלב אמר, כל העניין הוא להחזיר את האי-סדר להיות כסדר.
מה, אם אני אקח את מטאפורה מעולם של מוזיקה, כדי לאלתר בג'אז, אתה קודם כל צריך משפט מוזיקלי מסודר.
מצוין.
כתוב, ואז אתה יוצא לאלתור. אגב, זה שונה ממוזיקה.
מצוין, במיוחד עם כל נפש מישראל היא תו מוזיקלי.
כן. אגב, במוזיקה הערבית זה הפוך. במוזיקה הערבית יוצאים מתוך האלתור, בסוף להתחבר לתוך משפט מסודר. אבל במוזיקה הערבית, הנקודת מוצא, אתה בעצם אומר, המפקד הוא התו המסודר. עכשיו, אחרי שיש לנו את המבנה, אתם יכולים לצאת לאלתור, אבל חוזרים.
כן, בדיוק. ואז נגמלים מן המדבר.
ככה נגמר, מתוך האי סדר.
כן, כן, בדיוק.
אבל אנחנו תמיד צריכים גם את האי סדר בתוכנו. כלומר, אי אפשר להיות רק בסדר.
יש זמנים של התמודדות, לכן יש ספר במדבר.
לא, אבל בחיים שלנו, בחיים ניקח את זה כדוגמה לחיים שלנו. אנחנו לא יכולים תמיד לחיות בתוך זה. גם החיים של אדם.
יש לנו יציאה אל הדרך, תפילת הדרך, לפני שיוצאים אל הדרך. יש גם תפילה, זה פחות ידוע, כשנכנסים אל הכרח, כשיוצאים מן הדרך, גם כאן יש תפילה. להיכנס בשלום אל העיר.
אבל מה ששאל על נפש האדם, לפי איך שאנחנו, איך שהרב רואה אותה, בתוך נפש האדם יש גם מקומות של אי סדר, שהם רצויים או שהם לא, או שכל הזמן צריך לכפות את הסדר עליהם?
איך אומרים? עוברים, זה מעבר, כן? בין יש לבין יש, יש לך קצת עין. כן? אתה לא יכול באופן לינארי רציף לעבור ממצב למצב. אלא, איך אומרים בפיוטים? אורות מאופל. אמר ויהי. כלומר, אתה מוכרח לעבור דרך איזשהו ריק. אפילו הייתי אומר, אתה יודע, אפילו עבודת אלוהים. איך אמר הפילוסוף מלברנש, תלמידו של דקארט, אי אפשר למצוא את אלוהים, אלא אם כן איבדת אותו באיזשהו שלב. כלומר, אתה חייב.
גם הרבה מקוצק אמר משהו דומה.
בוודאי, תמיד.
טוב, והאמת שאנחנו גם רואים, גאולה דרך הביבים. מה זה גאולה דרך הביבים? זה
החשיכה.
בדיוק בתוך החשיכה. עכשיו, אם אנחנו מדברים על חשיכה, אנחנו מגיעים לפרשה שבדרך כלל נשים שבשנים האחרונות יותר ויותר מתעמקות בלימוד תורה, זה יהיה פרשת הדגל, בנות צלופחד. אבל לפני שאנחנו נכנסים לשאלת הפמיניזם היהודי, האם פמיניזם בכלל יכול להיות קיים בתוך היהדות, באיזה צורה, מי זה צלופחד? האם הוא מקושר, האם הוא זה, האם הוא אכן אותו מקושש עצים בשבת שנסכל על ידי, על ידי העם?
צלופחד הוא אדם מעניין ביותר. זאת אומרת, זה אדם שבעצם מבטא אולי את הייאוש היותר מוחלט מהגאולה. הרי אם אתה רואה שם, הכתוב מדגיש את כל הייחוס של צלופחד. צלופחד, בן חפר, בן גלעד, בן מנשה, למשפחות מנשה בן יוסף. מה אכפת לי כל הדבר הזה? אלא רוצים להסביר לך מה זה להיכנס לגלות. בהתחלה, מנשה. כלומר, אתה שוכח מלשון נשייה. אתה שוכח מי אתה. מתוך כך, אתה גולה לנצח, גלעד. אחר כך אתה אפילו מתבייש, חפר, מלשון חפרה, לבנה. ואחר כך, צלופחד אתה חי בצל הפחד. זו משפחה שבעצם נכנסה לתוך הגלות, משפחה שאיבדה את התקווה של שיבת ציון. ודווקא מתוך הבנות שלו, הנה, יש התעוררות. ואלה שמותם, תרצה, נועה, כלומר, כל השמות של בניות צלופחד, אני אשים לב, הם שמות שמראות על תנועה.
אבל צלופחד זוכה ליציאת מצרים, מה יותר... מה יותר
כן, אבל הוא מת במדבר. זאת אומרת, ההדגשה שלו, והוא בחטאו מת. זאת אומרת שזה מי ש... הוא אהב טיפוס של מי שלא מגיע. של מי שלכאורה מייצג את האבדון, מי שלא הצליח. ולכן הוא מנסה את כוחו, אז הוא מנסה את כוחו להרגיז את משה, הוא מקושש העצים לפי אחת הדעות בתלמוד. כלומר, הוא מי שמנסה לתת איזושהי משמעות לגורל שלו, ולא מצליח. וכאן היה מקום, זה מזכיר קצת את מגילת רות. יש מישהו שהלך לאיבוד, ויש מישהו שגואל את הזיכרון שלו.
אבל שוב אנחנו חוזרים לאותו מקום, שמתוך החושך...
בדיוק.
מתוך הביבים.
הרי מה אמרו בנות צלופחד? הרי בנות צלופחד רוצות לרשת את אביהן.
כן.
והרי התורה אמרה במפורש שרק הבן יורש לו הבת. אלא מה? אמרו דבר מעניין מאוד. אמרו, או כך התלמוד מבין, או שתתייבם ממנו, או שאנחנו נירש את נחלת אבינו. מה זאת תתייבם ממנו? הרי למה יש מצוות ייבום? בגלל שאין בן שיורש את הנחלה של הנפטר. אז רוצים להביא בן כזה.
להשאיר את הנחלה במשפחה.
אז אם אתה אומר שבנות, כשהן לבדן, אינן יורשות, אז אם כך, עדיף שאימנו תתייבם ותביא עוד בן. אבל אם אתה לא רוצה שתתייבם אימנו, סימן שאנחנו זרע ראוי לקבל נחלה. זה בעצם השיקול שלנו. כלומר כך שאנחנו רואים שיש פה משהו מן פרשת הייבום בסיפור הזה של בנות צלופחד.
אז אני שאתה יודע, אני הולך למקום הזה, לא שאלה קנטרנית, האם המקרא, האם התפיסה האלוקית היהודית היא שוויניסטית, אני משתמש במונחים הזה, זאת אומרת, מלכתחילה, הבן יורש, לא האישה, הבן יותר טוב, או שאין פה בכלל לא שייך שאלת יותר טוב, פחות טוב, בענייני הירושה.
תראה, ברור שהחברה שהתורה מתארת, כלומר, אם אתה לוקח את מכלול המצוות, גם הכלכליות וכדומה, אתה רואה שיש...
פטריארכלית.
אני לא יודע אם פטריארכלית או מטריארכלית, כי אתה רואה בספר שופטים מעד רבה שנשים הם אלה שמנהלות את האומה, ועד כדי כך שגדעון הולך לפילגשו שבאופרה, זאת אומרת יש לו, ואנחנו רואים שהמשפחה מחולקת לפי האימהות ולא לפי האבות, כלומר כך שיש גם יסוד מטריארכלי ברור בחברה הקדומה בעם ישראל. אלא שמה שברור לחלוטין זה שיש דיפרנציאציה, יש שונות בין גברים לבין נשים. כלומר, השאלה של השוויון איננה שאלה מקראית. לא שואלים האם יש מישהו שהוא עליון ומישהו שהוא תחתון או מישהו ששווה, אלא מה כל אחד עושה. כלומר, יש תפיסה אורגנית. ואתה יודע, חז"ל אמרו דבר מאוד מעניין. אמרו שנשים דעתן קלה. כלומר, נתנו יתרון לגברים בתחום הדעת. ומצד שני אמרו, בינה יתרה ניתנה באישה. נתנו יתרון לנשים בתחום הבינה. עכשיו, אם תשים לב, במשנה נאמר, אם אין דעת אין בינה, אם אין בינה אין דעת. כלומר, צריך להתחתן.
ולכן הפכו לבשר.
כן, ותשאל את עצמך, אז במה, האם יש איזה מכנה משותף? מכנה משותף, אם אתה זוכר, בינה ודעת, יש גם חוכמה. חוכמה, בינה ודעת. מצד הביטוי חוכמה, אנחנו פוגשים אותו בתנך, מפוזר באופן שווה בין גברים לנשים, בינה יותר בנשים, דעת יותר בגברים. ואני חושב שיש פה דבר נפלא, שיש גם מצד אחד נקודת שיתוף, וגם נקודת שונות שבה כל אחד מקבל...
אז ספר, אתה יודע מה, אם כבר הגענו למקום הזה, לפני שאנחנו ממשיכים בנושא הירושה, בוא, מה זה בינה, מה ההבדל בין בינה ודעת?
הייתי אומר שבבינה יש יכולת של הבחנה, מה שנקרא אינטואיציה אנשית. כן, הבינה זה המילה הנקבית בשביל בין, בין מה שמבחין.
מה שאומר, כאילו תפיסה פנימית של, 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 של העולם
כן,
של
יש,
עצמו.
יש קריצת העין של האישה שמבינה את העולם הזה בצורה הרבה יותר ממשית. הרבה יותר אינסטינקטיבית. אז זה יכול להיות גם יותר קרוב לצד הטבעי, זה גם יכול להיות יותר אצילי. אבל בסופו של דבר זה מה שמבחין מה שרואה את ההבדל הדק בין שני דברים. לעומת זה, הדעת, זה היכולת לעמוד על שלו. תמיד אומרים, זה גבר, זה יודע שהוא ציר, שהוא יודע מה שהוא רוצה. אתה מכיר את השיר הזה, אומרים שהאדמה שלנו סובבת סביב צירה, איפה הציר שלי להסתובב, זה דבר נורא. כלומר, שיש במיתוס, הכל פנים, במיתוס הגברי של המצ'ואיזם אפילו, אפשר לומר, יש היסוד של הקביעות, הדעת. הדעת יכולה להיות יתרון, יכולה להיות חיסרון, תלוי.
הדעת לא, אז הדעת היא לא דבר שנרכז, או הגבר צריך...
מדובר על מוכנות, זאת אומרת, פרדיספוזיציה. זה כמו שלמשל תגיד, יש אדם שהוא בגובה 1.90 מטר, אז הוא יכול להיות כדור סלן, כן? יותר קל. זה לא אומר שאדם עם 1.45 מטר לא יוכל גם כן להיות.
אבל
הנתונים יותר קשים, זה הכל.
אז הנה, אז באמת, כמו שאתה אומר, הגבר זקוק לאישה, האישה זקוקה לגבר, כדי להשלים באמת את
הזהות האנושית.
את הזהות האנושית.
אתה שמת לב שבעברית בכלל המילה אישה היא הנקבה של המילה איש. זו תופעה ייחודית. כן, כבר התלמוד, המדרש עומד על כך, שבשאר השפות המילה מציינת את האישה, איננה הנקבה של המילה מציינת את האיש. וזה בא לומר שבשפות האחרות, התפיסה האינטואיטיבית היא שהאיש זה גבר ממין זכר, זה אדם ממין זכר, והאישה זה אדם ממין נקבה. הרעיון שהם יכולים להיות זקוקים זה לזה, הוא רעיון מקרי. מה שאין כן ביהדות, איש ואישה הם שני חלקים של אותה הזהות. יש הכרח
הכרח של חיבור.
בדיוק.
אז, ולמרות הכרח של חיבור, הנה אנחנו באמת מגיעים לפרשת בנות צלופחד, וחוקי הירושה בעצם מנשלים אותם מנחלת אביהם. ופה הן באות בעצם בתביעה שהיא לא דתי, היא תביעה רציונלית. הן באות למשה, הן אומרות לו, כשזה, הן מדברות בשם איזשהו צדק טבעי, לא צדק, מה שאנחנו אומרים, אלוקי, ומשה מקבל, ומשה הקדוש ברוך הוא מקבלים את
ה... זה מעניין, בשביל מי הם רוצות את זה? בשביל עצמם או בשביל אביהם? אם תשים לב טוב טוב, הם אומרים, למה יגרש שאבינו? כלומר, הרי הם יכולות הרי להתחתן עם מי שהם רוצות, והם אדרבה מעוניינות להמשיך את נחלת אביהן. וזה משום שיש להם דאגה לנחלה. כלומר, הדאגה המקראית איננה לגורל של היחיד.
הנחלה של השבט.
כן, לשבט, למשפחה. אפשר לומר שהנחלה נתפסת בתור הנצח שעובר דרך המשפחה. וזה בעצם האידיאליזמוס שלהם. כלומר, הן אידיאליסטיות, הן לא תובעניות.
אתה לא רואה פה משהו, זאת אומרת שהתביעה שלהם היא תביעה אינטרסנטית.
ממש לא. אוהבות ארץ ישראל היו. אגב, אדרבה, הדבר הזה בסופו של דבר גורם להם איזה מגבלה. הן לא יכולות להתחתן עם מישהו שהוא לא מהשבט. זאת אומרת שדווקא היכולת של הרחבת האופקים שהייתה ניתנת אם לא היו מתחתנות עם שבט אחר, הדבר הזה נסתם בעיניהם. כן, כלומר, בשבט שלהם תהיה הפרדה עקרונית בין בני שבט זה לבני שבט זה. לא יתחתנו ביחד. כן, תהיה אפליה הדתית.
לדור אחד.
לא אותו דור, אבל זה בכל זאת משמעותי. אגב, בבחינה היסטורית, האפליה הזאת נמשכה כמה דורות, למרות שהיא הייתה אמורת להיות רק דור אחד. כלומר, אני לא רואה את בנות צלופחד בתור פמיניסטיות. אני רואה אותן בתור מי שרוצות, בדלי ברירה, למלא את התפקיד של הגברים. הרי אם תשים לב, כתוב, נתון תיתן להם, בלשון זכר, לא להן, נחלה בתוך החיים. זאת אומרת, שאנחנו רואים פה מי שבא להשלים את הזהות הישראלית בשעה שהיא חסרה, כשיש כמה משפחות שהלכו לאיבוד.
אז זה מעלה אצלי תהייה. אם החשיבות באמת, ואנחנו יודעים, חשיבות הנחלה שתישאר בתוך השבט היא כל כך משמעותית, עד כדי כך שהמקרא, הקדוש ברוך הוא מייחד לסיפור בנות צלופחד, מקום מכובד בפרשת פנחס, בפרשת הקנאות, ואנחנו מכירים גם מה שנאמר ביובל. אז איך זה שבסופו של דבר עם ישראל שיושב חוזר לארץ ובדורות מאוחרים יותר מבטל את חשיבות, זאת אומרת בשם החיים הכלכליים הרגילים הוא מבטל את הצורך באמצעות כמובן היתר
והפוזבול,
כמובן של הלל הזקן, אבל מניח שהיה לזה איזשהו תקדימים קודמים. הוא מבטל את החשיבות של הישארות הנחלה בתוך השבט.
כן, כלומר, החיים השתנו. הרי סך הכל, אם תשים לב, שכל העניין של חשיבות הנחלה, זה בסוג של חברה שעדיין צריכה לכבוש את הארץ. כלומר, אם שבט מנשה, למשל, ידע שנחלות בנות צלופחד לא תהיינה בסופו של דבר של השבט, אז הם גם לא יתאמצו לכבוש את המקום. כלומר, יש פה גם איזה משהו פרגמטי. בדיוק באותה הסיבה שיש גם יסוד פרגמטי בזה שהנחלה עוברת דרך הבנים, כי מי יאבד את השדה? הגברים הם מאבדים את השדה ולא הנשים, לא כמו אצל הערבים, שדווקא נשים הם אלה שעובדות בשדה. זאת אומרת שיש גם בציור של מצוות התורה התחשבות במצב הסוציו-אקונומית,
במציאות
הסוציו-אקונומית החברתית של אותה התקופה. וכאשר התנאי החיים משתנים, אז זה ברור שגם ההופעה של ההלכה משתנה, לא מפני שההלכה משתנה, אלא בגלל שההופעה משתנה.
אבל נדמה שאם לוקחים גם את פרשת בנות צלופחד וגם פרשת היובל, באיזושהי רמה האידיאל היהודי, האידיאל המקראי, זה שתמיד יהיה בסוף רשמי שנוכל לחזור לאיזה נקודת שוויון בין השבטים. לא לאפשר לשבט אחד.
ביטול מוחלט של הזהות, כן. אבל אתה יודע שבמהלך הגלות שכחנו את הזהות השבטית שלנו. ואולי זה היה הכרחי, כפי שאומר הרב קוק, כדי שלא נשכח שאנחנו עמך.
אבל אנחנו חזרנו לה, אם אנחנו מדברים.
עכשיו שאנחנו חוזרים לכאן, אז הציפייה היא, אתה יודע, כתוב שמלך המשיח ייחס כל אחד בישראל ויגיד לו מאיזה שבט.
אז אני אשאל אותך שאלה, סוג של שאלה אקטואלית, לא תלוית זמן ומקום, כי בזמן שבטח הדברים משודרים, דברים משתנים, אבל אומר, האם אנחנו היום לא נמצאים במציאות שבטית, אבל חולה? כלומר, זה לא המציאות השבטית המקורית של שבטי ישראל, אלא מציאות של
ספרד אשכנזים.
כן, שלא תתגודדו וחלוקות משנה.
עצם השונות היא תמיד מהווה קושי. השאלה היא, מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה יכולה להיות, היא ליצור איזה טיפוס אחיד. אוניפורמליות. זאת אומרת שכולנו נהיה אותו הדבר כדי שנוכל לאהוב אחד את השני. וזה בעצם חוזר לניסיון של מגדל בבל. ברור שהאהבה האמיתית היא כאשר אני מוכן לקבל אותך בשונותך, להכיר בזה שאתה שונה, ושאתה תכיר גם בזה שאני שונה ממך, ומתוך כך נוכל לאהוב.
בתוך אותו עם, נניח בתוך אותו עם, הוא תורת ארץ ישראל, דיברת, הזכרת את הרב קוק זצ"ל. איך לא נוצרה פה סוג של תורה מאוחדת, לאשכנזים ולספרדים?
כן, סינתזות הם דבר שנעשה באופן הדרגתי, בהגדרה. כלומר, אתה לא יכול לעשות סינתזה מתוך הדבקה. כן, אנחנו נשים קצת אדון הסליחות, וקצת נתנה תוקף, ואיזה לחן תימני ככה ברקע, ועשייה הרגשה של סינתזה. רבה, זה יצא קקופוני. כי הרי ברור שכל היצירות האלה, היצירות ההלכתיות והיצירות התרבותיות, הן נובעות בסופו של דבר מעולם שלם, רבדים רבדים שהצטברו במשך הדורות. אתה לא יכול באופן מלאכותי ליצור את הייחודים האלה. הייחודים האלה ייווצרו מעצמם.
אבל אתה מאמין שאנחנו נמצאים בשלב טוב?
אנחנו בשלב מצוין.
בסינתזה?
כלומר, אפילו החריקות שישנן, גם הן תורמות משהו להשלמת הטיפוס. אתה יודע, אין שום חברה שנבנית בלי חיכוכים פנימיים. החיכוכים, גם בתוך הגוף שלנו אפילו, בתוך הנפש שלנו, הם מעצבים את הזהות שלנו.
מתוך הפרדוקס, מתוך הסתירה.
כן.
כן. טוב, זה תפיסה הגליאנית של
כן, זה אי אפשר לא להזכיר את הגל.
כן. לקראת סוף הפרשה, משה, שדענו בו בשאלת חטאו, ושוב, אפשר להרחיב בנושא רבות, אבל הוא עולה לצפות בארץ המובטחת, ונדמה שאתה מצפה, כשאתה קורא את הפרשה, שהקדוש ברוך הוא
happy end.
כן, אימך לו, כלומר, יגיד, בכל זאת, זה משה רבנו, ויגיד, אתה יודע מה, תן ביקור בארץ ישראל, אבל לא. אבל זה נצר בנקודת שיא דרמטית, משה לא נכנס לארץ.
מה זה פה, הוליווד?
אז זה לא הוליווד, אה?
אתה יודע, פעם רצו שכל הסרטים הטובים יסתיימו בטוב, הטובים מנצחים, ובסוף יש נחמה וכו' וכו'. אני חושב שהמסר הגדול שיש באי כניסתו של משה לארץ, זה שההיסטוריה לא הסתיימה. כלומר, אפילו תורת משה לא הביאה לימות המשיח. כלומר, אם משה היה נכנס לארץ, כנראה שכבר אתה ואני לא היינו מדברים. זאת אומרת, היינו כבר באיזה מין היסטוריה אידילית, היינו חיים אולי בגן עדן ובכיף.
אנחנו צריכים את הדרך כל הזמן?
כנראה שיש איזושהי דיזהרמוניה, יש איזה יסוד דיזהרמוני במציאות, ומשה הוא הקורבן למצב הזה.
אבל השאלה אם הדיזהרמוניה במציאות היא עניין של תכלית המציאות, ועניין שזה בעצם, זו דרכה של המציאות. אני חוזר, כלומר, שבאמת נהיה כל הזמן בדרך, כל הזמן שבכיסופים למשהו הזה, או שלמציאות יש סוף, או שאנחנו...
ומה אתה שואלה אם אנחנו שואפים לשלמות, או להשתלמות מתמדת? אתה יודע, הרב קוק באורות הקודש מסביר שאי אפשר לעולם בלי שלמות, ואי אפשר לעולם בלי השתלמות. כלומר, תפיסה של השתלמות מתמדת ללא מטרה, היא תפיסה של ייאוש. זה בעצם מה שברגסון הציע. ואם אתה מדבר רק על שלימות, אתה חי בעולם סגור. אז כנראה שהאמת נמצאת בסינתזה, שוב, ההגליאנית, בין שני המהלכים האלה.
זאת אומרת, אי אפשר לשלמות בלי השתלמות.
כן, התלמות קורא לזה ההבדל בין ססון לבין שמחה. השמחה זה המצב השלם, ססון זה ההתקדמות המתמדת. והתלמוד אומר שהיו שני מינים, כלומר שני אפיקורסים, של אחד קראו ססון ולשני קראו שמחה. כנראה שהתלמוד רוצה לומר, אם יש רק ססון או רק שמחה, אתה במינות.
לא, אני תמיד זכה, יש משפט שאומר לומר בבין ססון בשמחה, אז עכשיו אני מבין כנראה מה המקור התלמודי שלו. טוב, תשמע, לא הספקנו לפרוס את כל הפרשה בפני הצופים, אבל מקווה שנתנו להם איזשהו טעם לעיון נוסף. אני מאוד מודה לך, רב אורי שרקי.
תודה רבה,
מאוד מודה לצופים. זהו, עד כאן פרשת פנחס.